אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
אלן.
היי, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
יופי.
כיף שאנשים חזרו גם לשמוע את החלק השני של ה...
הכססתי אצבעות כל השבוע.
לקראת המלחמה איתנו גם דוקטור איתי חרלאפ, שאני אגיד את זה ראש מסלול טלוויזיה במכללה האקדמית ספיר. אני אתן את זה, כי זה חשוב. שלום.
שלום, שלום.
את אומרת מלחמה ואז יוצאים להפסקה.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס, עמותה אישית לכל משקיע, ואמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראים לכל פעולה הנעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט זה, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
פעם היה בינג'ים, אז עכשיו התחיל, חזרו להוציא פעם בשבוע.
כן, פתאום, בוא'נה, יש בזה משהו, אתם יודעים, אולי צדקתם שם פעם.
תשמע, עניין כלכלי אמיתי, לבינג' יש מחיר מטורף.
באמת?
כן, להוציא סדרה בבינג' יש לו מחיר מטורף, כי אתה צריך כל הזמן המון המון הפקות חדשות, ואתה משחרר בבת אחת, ביום אחד גמרת את המחסנית.
נכון.
אתה מחלה את זה מאוד מהר, זאת אומרת, גם סדרה מאוד טובה, זה ממש טובה, אתה מסיים את זה ביומיים.
נכון.
ואחר כך מעלה. דרך אגב, יש עוד יתרון בפעם בשבוע, צופים מאוד אוהבים לעשות, מה שנקרא, לדון בפרקים, נכון. בין אם זה איסטר אגס, ובין נכון. אם זה כל מיני ניחושים מה יהיה. ומבחינה זאת, סדרות שעולות פעם בשבוע, מאפשרות דיון בתוך האינטרנט של הצופים.
אפילו לראות פעם נוספת.
כמובן, לראות פעם נוספת, לחפש כל הדברים, ואז בעצם, אומנם הפרק נגמר, אבל מדברים עליו שבוע שלם, ובעצם מלא אנשים עובדים בחינם, ועושים יחסי ציבור לפרקים, ומבחינה זאת יש יתרון כלכלי עצום בפעם בשבוע הזה. זה מפעיל את הצופים.
אני חושב שנטפליקס הייתה הראשונה שעשתה את זה, את הבינג'ים האלה, כי זה לא היה את הדברים האלה בעבר.
אמרנו שזה...
כשעלי הייתה טלוויזיה בעבר.
בית הקלפים, אמרנו. בית הקלפים,
כן. אני מחדד ואגיד שבעבר, שסדרה יוצאת, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך. זאת אומרת, אחרי שעוברים את כל השלבים, הם מוצאים מה שנקרא פיילוט, שזה פרק ניסיון, מעבירים את זה לרשת, הרשת אומרת, אוקיי, סבבה, תתחילו, אבל במהלך העונה, נגיד, לא היה רייטינג, היו יכולים לעצור את הסדרה באמצע, היו משדרים שבעה פרקים, וזהו. ומה שנטפליקס עושה פעם ראשונה, לוקחת הימור מאוד מאוד גדול, ומעלה בבת אחת את כל הפרקים, היא נשענה, היא לא סתם עשתה את זה. צריך להבין, ב-2013 כבר היא קיימת בשוק, מעבר, דיברנו קודם על ה-DVD, היא כבר קיימת משהו כמו 15 שנה, היא מכירה את שיטת הצפייה של הצופים והצפות שלה. היא יודעת שהם אוהבים לעשות בינג'. ופתאום, בגלל שהיא לא צריכה את הפיילוט הזה, היא יכולה להרשות את... וגם זה לא 20 ומשהו פרקים. נטפליקס למדה מ-HBO לעשות עונות של 10-12 פרקים.
תמיד 10 פרקים, נראה לי, נכון?
10-12, עוד פעם, תזכרו שפעם עונות היה 24 פרקים.
וזה אף פעם לא מספיק.
אתה רוצה לסיים עם תחושה של עוד.
בדיוק.
אבל מבחינה זאת, נטפליקס המציאה, וזה היה, דרך אגב, באותה שנה, נגיד, הוט הוציאה סדרה שקראו לה מגפה. לא הייתה הצלחה גדולה, אבל הם הוציאו את זה ועשו כזה פרסום, הצלנו את כל הפרקים ובת אחת ל-VOD. ומבחינה זאת, בואו ננסה לעשות גם בינג', כי זה היה הדבר החם. אנחנו הולכים פה להספיד את נטפליקס, אולי, אבל תחושה שזה מדובר בפחות מ-10 שנים. כן. לפני פחות מ-10 שנים, נטפליקס היה הדבר הכי חם, כי הם עשו את הבינג' והיום, אתה אומר, משהו חדש, חוזרים לפעם בשבוע, פתאום כאילו לחזור לצפייה, דמנו קודם על נוסטלגיה, לצפייה של פעם, ולעשות את השיחות ברזייה, רק לא בברזייה, אלא ברשת, ברדיט, אם זה בזה, או בפייסבוק, פתאום זה הפך להיות הדבר החדש הבא. אבל תראו, אם דיברנו על דיסי, סדרות של מארוול, לדוגמה, סדרה כמו וונדוויז'ן, שבעיניי היא יצירת מופת טלוויזיונית, ואני אשים פה כוכבית, היא מוכיחה בעיניי שהטלוויזיה יותר טובה מהקולנוע, כי שום סרט של מארוול בעיניי לא מגיע לקרסוליים של המורכבות של וונדוויז'ן, אבל זה אפשר לדבר פעם אחרת. וונדוויז'ן הכניסה בתוכה כל כך הרבה רמזים, כל כך הרבה...
רפרנסים.
ודברים שאין סיכוי כמעט להבין, אם אתה לא נכנס לאינטרנט, ורואה את הסרטון שמסביר, ונכנס, ומהבחינה הזאת, הבא זה היה מטורף.
אני אסביר לו אופר, כי הוא מסתכל עלינו במבט מבולבל. כן,
אני לא ראיתי, אבל אל תגלי לי את הסוף רק.
לא, 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 חס וחלילה. אבל הקונספט וונדוויז'ן זה על...
פה זה אינסוף, במארוול אינסוף. זה תמיד ימשיך לסרט הבא.
אבל אני ראיתי את זה קצת במנותק, זאת אומרת, אני לא כל כך ראיתי זה, ועדיין נורא נהניתי, כי יש שם, אתה בטח, אתה כן מכירה אילה ולוסי וכל הדברים האלה, וזאת אומרת... הסיטקומים שהיו לאורך השנים, יש מסתבר, ממש בצורה שאנחנו ככה מסתכלים על זה עכשיו במבט לאחור, כל 10 שנים, יש לך איזה מין, זאת אומרת, אתה תמיד מתפתח ותמיד משתנה, והסיטקומים הם נורא אחרים, ואז אתה באמת רואה איך הסיטקום המשפחתי הזה, בארצות הברית, הם עושים כל פרק מעשור אחר, וזה כל כך תענוג לראות את זה, זה כזה כיף שאתה כזה, ממש, זה, הסגנון וזה, והבדיחות, והסגנון צילום, והבימוי, הכל, הכל משתנה נורא. וזה תענוג לראות את זה, זה פשוט, זה בעיקר לא אוהבי טלוויזיה, זה אנשים שממש בתוך זה גם ככה, זה רפרנסים, כן, עד סוף העולם.
רגע, עכשיו, התחלנו לדבר על מלחמה, אז אולי תציג לנו את הכלים, מה שנקרא, הכלים שעל הלוח. אז יש לנו מצד אחד את נטפליקס.
כן, בדיוק. יש את נטפליקס שהיא כאילו במרכאות הכי ותיקה. למה אני אומר במרכאות? היא הכי ותיקה כמובן בסטרימינג, אבל היא לא הכי ותיקה בשוק, כי אנחנו יודעים שדיסני כבר קיימת 100 שנה אוטוטו.
כן, כמעט 100 שנה.
אז נטפליקס היא עדיין, עוד פעם אנחנו מספידים אותה, וזה עדיין הכי חזקה. אני חושב שיש לה עדיין משהו כמו 200 מיליון מנויים בכל העולם. מתחרה נוספת מאוד מאוד חזקה זה כמובן אפל פלוס. אפל פלוס, הנתונים שלה של הסטרימינג לא מאוד גבוהים, אבל אני לא חושב שהיא מאוד מוטרדת מזה. רוב הכסף שלה יושא על ידי
כן, מלשעבד ילדים במדינות עולם שלישית ולמכור לנו את הדברים האלה בזול.
ומבחינה הזאת, היא מבטיחה לדוגמה מנוי כמה חודשים בחינם למי שקונה את המוצרים שלה, אז הנה כבר היא עשתה מזה. דרך אגב, מבחינת השיח, הדיבור, אומרים שהיא הכי טובה מבחינת האיכות. אז אומרים שאפל היא באמת הכי חזקה מבחינת האיכות, היא ה-HBO של הסטרימינג, עוד פעם אני...
רגע, אבל גם HBO יש סטרימינג, לא?
לא, זה עכשיו, HBO נאלצה, דרך אגב לא, HBO, גם להוט ו-YES יש עכשיו סטרימינג. אי אפשר היום, הוט ו-YES, הוט הוציאו את Next, YES הוציאו את Sting TV.
נכון.
הם לא יוכלו כבר להתחות, זאת אומרת, אם אני יכול לשלם 30 שקל בחודש או 40 שקל לנטפליקס, אני לא רוצה לשלם 200 שקל לממיר.
נכון,
אז היום אני יכול להתחבר לסטינק טיווי או לנקסט, לשלם 40 שקל, אמנם אין לי את כל הערוצים, אין לי בכלל ערוצים, יש לי ערוצים מה שיש בעידן פלוס, אבל אני רואה, יש לי מה שאת ה-VOD, ומבחינה זאת אין היום, גם HBO הייתה חייבת להוציא סטרימינג.
אבל השאלה אם המודל הזה הוא עמיד על פני זמן, כי כשאתה מסתכל על הדוחות, הם רובם מפסידות, רוב החברות, הנה גם נטפליקס... זה לא רווחי.
אולי יש יותר מדי פשוט.
אז זאת שאלה, אתה נותן מחיר נמוך, באמת כמו שאתה אומר, 40 שקל, השאלה אם זה משהו שאפשרי על פני זמן.
שמע, אני לא רואה את הילד של ילד שהיא בן 14, רואה ערוץ שידור עד 10 שנים. זאת אומרת, חבר'ה צעירים היום לא הכירו
מה זה... לא מזבזפים.
הם לא יודעים מה זה לוח שידורים. אין דבר כזה לרוץ בשתיים אחרי הצהר מבית ספר, ולראות את הסדרה שאני רוצה לראות,
השמינייה.
לפעמים אני עושה תרגיל עם הסטודנטים שלי, ומספרים לי על סיפור ילדות שלהם מהטלוויזיה, איך הם רצו ומיירו לראות משהו, או איך ההורים אסרו להם לראות משהו בשעה מסוימת.
נכון.
זה לא קיים היום.
אין את זה.
אז לא יהיה משהו אלא סטרימינג. זאת אומרת, תקרא לזה סטרימינג, תראה לזה...
זאת אומרת, אבל אז חלק מהשחקנים יצטרכו לצאת החוצה.
יכול להיות, לצאת החוצה, להתאחר.
ואז המחיר יצטרך לעלות. אחרת, שוב, חברות יכולות להפסיד אישית תקופה, הן לא יכולות להפסיד לתקופה ארוכה, ו... אם אני צריך לנחש, אז מי שיש לו גב הכי חזק, כמו גב כלכלי, והכי הרבה תכנים, כמו דיסני, אז יש לו סיכוי באמת להיות בצד המנצח.
מצד שני, נטפליקס הצליחה להוציא את עצמה מחדש כבר כמה פעמים.
אבל ברור שזה לא שיווי משקל ב-40 שקל חודש.
אי אפשר, אני מסתכל, אני חושבת על זה, דיברנו על זה בפרק הקודם, באמת, על העניין הזה שזה דיסני, זה דיסני. אם שנייה אחת הסטרימינג לא עובד, אז בטח הפארקים שלהם יחסו על זה, וכל המרצ'נדייז וכל הדברים, יש להם כל כך הרבה כסף שהם מרוויחים מסביב, שהסטרימינג זה לא הביג דיל שלהם, ונטפליקס לעומת זאת, זה כל הברד אנד באטר שלהם.
נכון.
זה מה שיש, הלחם והחמה, מה הם יעשו עכשיו אם הם יקרסו שם? זה כאילו, אולי זאת השאלה באמת, זה לא השאלה מה אתה עושה, אלא כמה גב יש לך כדי להתרסק במידה ו...
גם צריך, דבר נוסף שחשוב מאוד להגדיר, לפחות בכלכלה, זה את גודל השוק. כשאנחנו מדברים על טלוויזיה כזאת של סטרימינג, צריך אינטרנט מהיר. והערכות היום של, בכל העולם יש כ-500 מיליון, יש כאלה שאומרים 700 מיליון בתי אב שמחוברים לאינטרנט מהיר. אז נטפליקס אמרנו יש 200 מיליון, זאת אומרת, השוק פה הוא הרבה יותר קטן מהשוק העולמי, כמו שאתה אומר, של הטלוויזיה בערוצים. השאלה, יש מקום לכולם? זו שאלה.
אני תמיד אומר, שושלים אותי שאלות כאלה, שאם הייתי יודע מה הולך לקרות, הייתי עוזב את האקדמיה והולך לעשות כסף. אני יכול לתאר מה קורה.
רוצים לעשות כסף, זה מנסים,
כן. לא הייתי שם את כל הכסף שלי עכשיו באף אחת מחברות הסטרימינג, ואני אומר את זה במישהו שלא מבין כלום בכלכלה.
כי אתה אומר, הם גם מפסידות כסף, גם השוק, שוב, נראה שהוא לא גדול, 500 עד 700 מיליון בתי אב. רובם בחלק המערבי של העולם.
מצד שני, יש גם כל מיני התרחבויות. בגלל שהעולם, באמת, התשטוש נגיד בין קולנוע לטלוויזיה. הרי לפני כמה שנים שנטפליקס עשתה קולנוע, זה היה רעש עצום. נכון שבסוף באוסקר, מי שזוכה בסוף ראשונה זה אפל טיווי, אני חושב, זוכה באוסקר השנה, צריך לבדוק את זה, ולא נטפליקס, אבל דיברו על שינוי, שנטפליקס הורגת את הקולנוע. נטפליקס רוצה להיכנס עכשיו למשחקי מחשב. והקשר היום בין משחקי מחשב לבין טלוויזיה, לבין קולנוע, אותם
חזק מאוד.
הוא מאוד חזק, זאת אומרת, מלא אדפטציות, לא רק אדפטציות של משחקי מחשב ותוכניות טלוויזיה, אדפטציות של תוכניות טלוויזיה למשחקי מחשב. אז מהבחינה הזאת זה עולם הרבה יותר נזיל מפעם.
וגם העלויות זה עוד נקודה. אז דיברנו על הבינג' שיש לו עלות ענקית, יש פה גם עניין טורפני, למשל אם דיסני יעבירו סרטים, לתוך הסטרימינג שלהם. אני חושב שהם עשו את זה עם מישהו סרט וקיבלו איזושהי תביעה שם בגלל ששחקנים וכל מיני זה, נהנים מתמלוגים, ממכירת כרטיסים, אם פתאום אין תמלוגים, אין זה, הכל הולך בסטרימינג.
זה הסיפור של האלמנה השחורה בעצם. נכון, הסרט היה צריך לצאת, ואז היה קורונה, ואז הם החליטו לצאת בסטרימינג.
ואז היה תביעה, והם הפסידו עד כמה שאני יודע.
לא סיפרו כמה היא קיבלה.
כן, זהו, אז מצד אחד הכמות מוגבלת, מצד שני העלויות, גם הבינג' שזה עלות מאוד גבוהה, וגם העניין של העברת סרטים והעניין הטורפני, וזה גם פוגע בערוצים שלהם עצמם, ואז זה שואל, שוב, נכנס שאלה כמה הפוטנציאל פה בכלל. השאלה אם הם באמת רוצים לנצח במלחמה הזאת, שוב.
מנטפליקס?
לא,
או דיסני.
דיסני.
ברור שכן, מה, הם יבואו בכל הכוח. שמה, הם באים עם כל כך הרבה תכנים, הם הולכים לחרע אותם, הם לוקחים להם הכל.
אבל שוב, זה הפסדי. זאת אומרת, אם הם באמת ייקחו את כל השוק, ואז יעלו מחירים, אז סבבה.
אני לא בטוח שזה הפסדי לדיסני. עוד פעם, לנטפליקס...
נטפליקס זה בטוח, ראינו את ההפדוחות שלהם.
פעם היה להם מלא תוכן של אחרים. למעשה, לפני 10 שנים היה להם יותר תוכן מהיום. ואז כשכל האחרים פתחו את הסטרימינג שלהם, אז לקחו להם את התוכן. כן. אז נטפליקס חייבת לייצר המון, המון, המון תוכן, ולייצר תוכן זה מלא, מלא, מלא כסף.
דפקות.
דיסני לעומת זאת, אם היא שמה עכשיו את כל התכנים שלה,
זה לא קיימים כבר.
זה לא לגרוש.
נכון, הם כבר שם, הם כבר עשו כל כך הרבה תוכן.
אז זה ברור מי ינצח את המלחמה הזאת.
בוודאי. הם לא יכולים, הם לא, זה אגב מדהים אותי הנתון הזה, שעכשיו כרגע בנטפליקס יש את הכי מהתוכן שהיה מזה 10 שנים. זה לא מרגיש ככה. אני לא מצליחה, אני גם... זה משגע אותי, באמת, שנייה, בוא נדבר רגע על נטפליקס בקטע הזה. אני נכנסת לנטפליקס, יכול להיות שזה בגלל שאני כבר רבויה מדי, אני לא יודעת מה זה האפקט הפסיכולוגי הזה, אני נכנסת, ואני לא רוצה לראות שום סרט, לא בא לי כלום, כלום לא עובד לי. סרטים ספציפית, סדרות עוד מילא, יש איזה, אבל משהו עם הסרטים שם, אפילו הבחירה של מה לקנות, היא כבר נראית לי, טוב, הם לא כל כך מבינים מה אני...
אני אגיד לך מה לי לא עושה, שוב, לא הייתה לי טלוויזיה הרבה שנים, וראיתי סרטים בקולנוע, במסך ענק, וזה הבדל, לראות סרט אקשן, שאתה יושב בשורה חמישית על מסך ענק, עם סאונד וזה, זה משהו אחר לגמרי, מלראות סרט אקשן ב-25 אינץ', אפילו ב-60 אינץ'.
מצד שני, יש חבר'ה שקוראים לטלוויזיה במסך הגדול.
איך גדול?
הרבה אנשים צעירים רואים טלוויזיה בטלפון. ואז פתאום שפוגשים את הסרט על הטלוויזיה החכמה שלהם,
באיכות מאוד...
הם קוראים את זה המסך, זה לא צחוק, הם קוראים את זה המסך הגדול. המסך הגדול עבור הרבה מאוד צעירים, זה הטלוויזיה. אז מהבחינה הזאת, הרבה מאוד, כשאתה רואה היום מרוול בטלוויזיה חכמה, בתנאים טובים, זה חוויה מאוד טובה.
תשמע, תושיב את הבן אדם בשורה חמישית, עם מסך ענק, באולם חשוך, עם סאונד כזה מסביב.
אבל אז הוא לא יכול להיכנס לטלפון כל כך כמו שצריך.
הוא לא ירצה להיכנס לטלפון.
לא בטוח.
שיש אקשן.
לא בטוח. אתה עם ההפרעות, אתה לא יודע מה זה הפרעות קשב, שאתה חייב גם טלפון תוך כדי.
מה שנקרא המסך השני, שאתה כנראה לא מכיר, צפייה במסך אחד, ובו בזמן גלישה, או אפילו משחק במסך שני, אני רואה את הבן שלי, הבן שלי צפה בסרטוני יוטיוב, וביד השנייה מחזיק את הטלפון, הוא משחק משחק מחשב, אין לו שום בעיה לעשות את שניהם. רוב השיחים שהמשחק וידאו, גם הסרטון שהוא רואה עסוק במשחק שהוא משחק, זה לא נגמר, אז מבחינה זאת עוד פעם, אתה מדבר קצת באופן נוסטלגי על קולנוע. אני לא בטוח שהרבה מאוד אנשים צעירים חווים כמוך את הסיפור הזה של לצאת מהבית, לראות את המסך הגדול.
זה גם יציאה, זה לצאת מהבית, זה, אתה יודע, אתה קונה בדרך משהו, אתה יושב אחרי זה איפשהו.
הבן שיוצא מהחדר, אני אומר תודה, זה...
זה ממש אבל גם עניין באמת של סוגי התוכן, אגב, אתה מדבר פה על סרט אקשן וסרט זה, אבל יש המון היום סרטים שמפיקים אותם עכשיו, אתה יודע, לא בעלויות מטורפות, אין לך שם סופר אפקטים, זה בעיקר נשען על, לא יודעת מה, קומדיות נשענות על כל מיני דיאלוגים מצחיקים ודברים שקוראים, שאתה לא באמת חייב את כל הסיראונד הזה, ופתאום אתה מבין שיש יש ויש, זה גם עניין של מה סוג התוכן לדעתי. אז זה באמת, כן, אני גם, סליחה, אני בתור נציגת הצעירים, בחורה בת 27 פה יושבת, אבל כן, זה אדיר שאתה יכול ממש, יש לך את האפליקציה של הסטרימינג שלך בתוך הטלפון, ומכל מקום אתה יכול לראות את הדבר הזה. זה, דווקא זה משהו שהוא יותר אטרקטיבי מלנעול עכשיו ערב, ולך תשיג בייביסיטר ולך תשיג את זה. אתה פשוט, אשכרה, יש אנשים שעושים בינג'ים בזמן שמרדימים את הילד, זה מה שאני מכירה. כן, אנשים מרדימים את הילד תוך כדי באוזנייה.
לבבוי לילד אחרי זה.
כן, אין מגע, אין מגע אנושי, יש את אבא צופה במסך קטן ומנער אותך. אבל זה קורה, וזה היה כנראה הפלוס הגדול באפליקציות הסטרימינג בכללי. אגב, אני רוצה להוציא פה נתונים מאוד מעניינים. אתם מקשיבים?
כן.
שימו לב. אני רוצה להתמקד רגע בחברות הסטרימינג האמריקאיות, כי יש גם סיניות מאוד גדולות, אבל האמריקאיות זה מה שכרגע מעניין אותנו. נטפליקס, זה נתונים שנכונים לסאמר 20... אוקיי, סבבה, לא. זה לתחילת 2022, ובקיץ של 2022 הרי הולכת להיכנס עכשיו דיסני פלוס בכל מיני, בעוד 42 מדינות שאנחנו אחת מהן. אז ככה, קודם כל נתחיל בנטפליקס. הם כרגע נמצאים ב-191 מדינות. סבבה? Okay. זה... אני לא יכולה למנות 191.
לא בטוח שיש, בדיוק.
זהו, מה זה הדבר הזה? בוותיקן אתם שדרים, איפה אתם? בכל מדינה, כאילו... הם סופרים, מעניין אם הם סופרים את ארצות הברית כ-50 מדינות נפרדות.
נראה לי שכן.
נכון? לא?
תזכרי שצריך אינטרנט, צריך אינטרנט מהיר כדי לראות ברמה סבירה. אז אני לא יודע.
אני מאמין שבכל מקום, גם במדינות הכי נחשלות, יש בערים הגדולות אינטרנט מהיר.
אינדונזיה.
שוב, הערכה היא שזה 500 עד 700 בתי אב.
הפיליפינים, כמה?
שוב, כל העולם, 500 עד 700 מיליון בתי אב.
אבל זה, אבל גם מחברים, וכמה, יש לך נתונים לכמה מחברים כל שנה?
בטח הרוב זה אירופה וארצות הברית.
כן, אבל כמה כל שנה נוספים גם במדינות נחשלות, בטח שמים תשתיות מסוימות.
אחת הרעיונות היה לחבר את אפריקה, זה של אילון מאסק, הרי לחבר את אפריקה לאינטרנט, דרך לוויינים, כל מיני כאלה.
אז בוא תקשיב רגע שנייה, יש בנטפליקס 222 מיליון מנויים, אוקיי? עכשיו, כשאתה מסתכל על אמזון פריים, הם גם...
עוד 100 מיליון כאלה שלא משלמים.
170, נכון, גם, נכון. 175 מיליון, וזה גם על 190, פחות או יותר אותו מספר 190 של זה. זאת אומרת, הם די באזורים שם. עכשיו, אחרי התוספת של ה-42, נכון? זה אחרי התוספת של ה-42, הולך להיות בדיסני פלוס, הם הולכים להיות ב-106 מדינות, זאת אומרת שעכשיו הם בערך ב-60 וקצת. זה כלום... ויש להם 118 מיליון זה, אתה מסוגל לחלק את זה בראש, את הממוצע בערך, כמה זה יוצא. זה יוצא בערך, נגיד איזה, בנטפליקס 2 מיליון מנויים בכל מדינה בערך, לעומת דיסני, שזה זה משמעותית יותר, אתה רואה כבר כאילו איך הם, כרגע שהם עוד לא נמצא, שהם רק ב-60, הם על 100 ו... אתם איתי בחישובים, חבר'ה, כולם במתמטיקה, אני מסתכלת על זה. מסתכל על הגרף הזה ותגיד לי שדיסני לא אכלו, זאת אומרת, לא אוכלים אותם מעכשיו. זה כשאתה מסתכל על החלק היחסי.
נראה שהם יאכלו אותם, בעתיד לפחות.
בחלק היחסי הם עוד לא הגיעו, הם הולכים להיות רק חצי, קצת יותר מחצי מהמדינות שנטפליקס נמצאת בהם.
אבל זה לא בשורה טובה.
למי? לנטפליקס?
לנו.
למה לנו?
אם ייווצר מצב שתהיה לך חברה דומיננטית אחת, תהיה לך עליית מחירים.
מונופול?
יהיה לך עליית מחירים.
נכון, זה מונופול. לא, קרטל?
שוב, אמרנו, ב-40 שקל לחודש, זה לא כלכלי, החברות האלה מפסידות. אם יהיה לך חברה אחת שתשתלט על הכל...
אנחנו חייבים תחרות, בוודאי, זה שוק חופשי, ותחרות בזה, במחירים. פשוט
יש לך עניין של מחיר.
נכון, נכון. וא', זו שאלה של אם גם נטפליקס יתחילו להגיד, יודעים מה, סבבה, אנחנו נכנס... זה ריאלי שזה יקרה? דבר כזה שנטפליקס פתאום יבוא ויגידו, וואו, וואו. מחירים נמוכים, אנחנו לא נעלה מחירים, אנחנו דיבור, גם
מובילים. כבר התחילו לעלות מחירים.
לא, יש דיבור אחר בנטפליקס. יש, מדברים כרגע בגדול שני פתרונות. פתרון אחד זה מחירים מוזלים, אבל עם פרסומות.
עם פרסומות, נכון.
ופתרון שני זה שאמא שלי תפסיק לראות את הנטפליקס על חשבוני, ותתחיל לשלם בעצמה, במילים אחרות, שכבר לא היה את המצב הזה של מנויים חמישה...
זאת אומרת, שמה שאנחנו רואים פה...
כל החמולה, כל החמולה. כל
החמולה. למה נורא חשוב המשתמשים בנטפליקס? זה עובד על ביג דאטה. אני, אם יש לי... לקח לי הרבה זמן להסביר לה שהיא לא יכולה לצפות תחת השם שלי, כי אם היא תצפה תחת השם שלי, כל מיני סדרות שבחיים אני לא רוצה לראות, יצילו. ולכן זה נורא חשוב לאנשים. אנשים ממש מתעקשים שלא יראו על החשבון שלהם. ברגע שנטפליקס לא תאפשר מספר חשבונות, אז או שבאמת אנשים יהיו יקנו יותר מנויים, או לחילופין, שיגידו, רגע, רגע, אני אקח מישהו אחר, כי התרגלתי כל כך טוב וכל כך יפה, ואתם לוקחים לי עכשיו. זה אימור. זאת אומרת, האימור הזה של לקחת את האופציה לפזר את המנוי שלי באופן חוקי.
כן.
לא דבר על באופן לא חוקי שפעם פה עוד הודעה חדשה. אז זה שני הדברים שהם מדברים עליהם, יכול להיות שהם הלכו לשני הכיוונים האלה, הם מחפשים.
עכשיו עוד שאלה באמת, שזה גם לא, אולי באמת לא טוב לנו הישראלים, גם שעכשיו פתאום יתחילו להיכנס פה עוד סטרימינגים, וגם ככה, השוק פה של הטלוויזיה הולך ויורד משנה לשנה.
תחשבי על הפקות מקור.
בתור יוצרת אני מרגישה את זה, תודה רבה, שהרבה יותר קשה לגשת עכשיו למקומות, כאילו התחרות היא, זאת אומרת, אין פה תחרות על תוכן, יש פה תחרות על תוכן זול.
למרות שאני חושב שהייתה הצעה, אני לא יודע איפה היא עומדת היום, שכל חברת סטרימינג שתמכור פה ביותר מכך וכך מיליונים,
תהיה
מחויבת רגולטורית לעשות הופקות מקור ישראליות.
מהבחינה הזאת, אני אישית מאמין שהמדינה תהיה חייבת להתערב ברגולציה, אם אנחנו רוצים הפקות מקור. בסופו של דבר...
אנחנו רוצים הפקות מקור, זה גם שאלה. הערך התרבותי של זה הוא מאוד גבוה, אבל יבואו אנשים ויגידו, מה אני צריך? הם שונאים לשלם אפילו את האגרה של כאן, הם שונאים את זה שזה...
זאת השאלה שדיברנו על הירקות, את רוצה ירקות מקומיים או ירקות מיובאים?
אותו דבר, תשובה אחת היא תשובה אתית, ותשובה שנייה תשובה כלכלית.
Okay.
אני מאמין שתרבות צריכה לייצר תרבות. זאת אומרת, תרבות ישראלית חשוב שתצר תרבות, שיספרו את הסיפור שלנו. אני חושב שאנחנו גם רואים צמיחה באיכות ובכמות הדרמות הישראליות בשנים האחרונות.
לגמרי.
אנשים נצמדו לחזרות, אנשים נצמדים לקופה ראשית, אנשים נצמדו לטהרן וכפולים, וכפול עיניי פחות. וזה חשוב, זה חשוב שנייצר פה, וכוח מקום, עבודה מקומי יעשה את הדברים האלה. וגם כלכלית מתברר שכמו שאנשים הלכו לראות בסינמטק קולנוע תאילנדי וטיואני ויפני,
והם היו מוכנים, אני, באמת.
והם היו מוכנים לשמוע שפות שהן לא אנגלית או שפת המקור, מתברר שהעולם מסוגל היום לשמוע טלוויזיה לא בשפת האם. אז דיברנו בזמנו על משחקי
נכון,
הדיונון.
נכון.
יש סיכוי, הנה תראו, פאודה ושטיסל וטהרן בעונה השנייה, והנערים ב-HBO, זאת אומרת, פתאום יש סיכוי ש... חבר'ה מפה ייכנסו לעולם הגדול וייצרו תכנים לנטפליקס ול-HBO ולאמזון.
שלא מתפשרים ולא מנסים להיות משהו אמריקאי, דברים ישראלים, באמת.
אנשים רוצים לראות בעולם משהו ישראלי ולא גרסה ישראלית לסדרה אמריקאית. אני חושב על זה, עוד פעם, מעט אנשים יעשו הרבה כסף, אולי זאת אומרת, מעט ישראלים, מעט יוצרים יצליחו לעשות הרבה כסף, ורוב היוצרים לא תהיה להם עבודה.
זהו, אנחנו
כן
פה בבעיה. אלא אם
כן המדינה תתערב. אלא אם כן המדינה תתערב, כמו שהכריחה את, בזמנו את הכבלים ואת ערוץ 2 לייצר מה שנקרא, זה נקרא סוגה אליט. Mm-hmm. בין אם זה דוקומנטרי ובין אם זה דרמה, מה שלא דרך אגב לא הצליח, אנחנו רואים בשנים האחרונות בברודקאסט הישראלי, רק ריאליטי כמעט.
נכון.
אומרת, כן, ושוב יש כאן את העניין של הגודל, אז מדינת ישראל יכולה להכריח את ערוץ 2 בלי בעיה, אבל נראה אותם מכריחים את דיסני. סיפור אחר יכול להיות, לא?
יכול להיות שבאמת הישראלים יצטרכו יותר, יותר את דיסני
יותר,
ממה שדיסני
יותר קשה,
תצטרך.
יותר כן. קשה לשכנע את דיסני.
נכון. וזו שאלה של גם, אגב, הסטרימינג זה שאנחנו מצטרפים בעצם, אני עכשיו נכנסת ל... לא יודעת, אני מנויה עכשיו לדיסני פלוס או לאמזון פריים. מה אני צריכה עכשיו? את כל הערוצים האלה, 500 ערוצים שמציעים לי באחת מהחברות, ברור שאני אתנתק. מה אני צריכה לשלם עכשיו 200 שקל כשמביאים לי כל כך הרבה תוכן ב-40-50 שקל בחודש?
נכון.
ואז אנחנו כבר רואים את זה הרבה שנים, שלאט לאט החברות הגדולות, בעצם מה שאמרת עם הוט ויס, גם שעושים את סטינג ועושים את הזה. אז...
אני אגיד משהו נורא טוב, אנחנו חזיבות של... מדברים פה בסופו של יום העצמאות, אני אגיד משהו נורא ישראלי עכשיו. אני תמיד מקפיד שיהיה לי שירות ישראלי אחד בתשלום. אני לא מחזיק גם נטסק וגם סטינג טיווי, אבל תמיד יש לי או סטינג, לא, אני מודה שאני גם צריך, כאלה שמייצרים טלוויזיה ישראלית.
אבל את זה, את הערוצים הישראלים יש לך בחינם?
יש לי בחינם, אבל ברגע שיש לי גם סטינג טיווי, יש לי אותם בחינם. אבל בסטינג טיווי או בנקסט, יש לי גם דרמה ישראלית שמייצרים שם. ונורא קל בישראל, דרך אגב, לצפות לא חוקי, שזה עוד בעיה. בישראל היא אחת המדינות שהכי קל לצפות בהן באופן לא חוקי.
ממש לא אוכפים את הפיראטיות.
ממש לא אוכפים. אז מבחינה הזאת, מאופה, מסיבה, בין היתר, כי אני מלמד אנשים שאחר כך הופכים יוצרים ובין זה, כן חשוב לי להחזיק ככה. אני גם אומר סטודנטים, תחזיקו, אם אתם משלמים משהו, שחות, משהו אחד ליוצרים הישראלים, כי אתם הולכים לעשות את זה. ועדיין, אני חושב שנורא חשוב לראות דרמה ישראלית, היא עדיין לא מגיעה ברמה שלה תמיד לדרמות בחול, כי יש לנו פחות כסף, מה לעשות, יש לנו קהל יד יותר קטן.
נכון.
אבל זה ישראלי.
כן. אבל כן אולי יש לנו, זאת אומרת, קצת תקווה בלב שכן החברות סטרימינג פה יסתכלו על היוצרים בארץ ויבינו כאילו, טוב, אנחנו, זה אמריקניזציה מוחלטת אנחנו נעבור אם אנחנו נהיה כאילו רק על הסטרימינג הזה. זה אי אפשר ככה.
אבל זה לנו יש לישראל שם טוב בעולם. של טלוויזיה, לא מדבר על דברים אחרים.
כן.
בטלוויזיה יש לנו שם טוב. יופי. זה התחיל בטיפול, שמחות הפורמט לאיזה 18 מדינות, ה-HBO עשתה איזה 4 עונות, זה המשיך עוד כל מיני פורמטים, בין אם זה חטופים, אני לא מבין עד היום את הקשר בין חטופים להומלנד, אבל הומלנד נחשב הגרסה האמריקאית לחטופים, ואנחנו רואים עכשיו פריחה עצומה בחברות בינלאומיות שמייצרות תוכן ישראלי, יש לנו את השם הזה. אבל זה מצחיק, כי בטיפול, זה נורא מצחיק, בטיפול הרי זה בהשפעה אמריקאית, בישראל הרי לא היה מקובל ללכת לפסיכולוג.
נכון.
ואז בהשפעת האמריקאים בשנות ה-70, פתאום ללכת לפסיכולוג נחשב, זאת אומרת, העתקנו מהאמריקאי, ואז עשינו משהו שמדבר בשפה שלהם.
טוב, זה ממש גלובליזציה, המהות, לא? זאת אומרת, משפיעים אחד על השני, זה ממש
ה... אני רוצה להחזיר אתכם למלחמה בנטפליקס לדיסני. היתרון הרי הגדול שיש לנטפליקס כל השנים, זה שהיא באמת, כמו שאמרת, היא יודעת מה אנחנו רוצים לראות, ואיך אנחנו אוהבים לראות את זה. בדיסני זה גם ככה? אצל החברות האחרות זה גם ככה? או שזה אלגוריתם מיוחד? לא, אתה יודע, כמו יש מנוע חיפוש של גוגל, ויש את בינג, ותנסה לחפש, זה לא נותן אותם תוצאות. השאלה אם זה...
אם יש להם פטנט, כאילו,
יש להם איזה גם...
על AI כזה שמבין מה אתה אוהב? אני חושבת שיוטיוב נגיד פיצחו ו...
בדיסני יש בטח עוד נתונים שלנטפליקס אין, כמו כמה, איזה צעצוע קונים, באיזה חנויות, זאת אומרת, מהבחינה הזאת אני בטוח שהם עוד פעם, אני מבין קטן מאוד מחשבים, בספק הם לא עובדים עם ביג דאטה, אני לא מכיר חברה אחת גדולה היום.
כן, אבל ההפקות שהם, זאת אומרת, עד היום הם עשו סרטי ילדים וזה, לא... זאת אומרת, נטפליקס ידועה שהם עשו סרטים לפי מה שהציבור אוהב, ואיך שהציבור אוהב לראות את זה. על דיסני, לא שמעתי אף אחד אומר את זה.
אין הרבה הבדל גדול בין אסיפת הביג דאטה, לדוגמה לזה שפעם דיסני עשתה, לא יודע, סרט שני, כי באו הרבה קהל לסרט הראשון, אין הרבה הבדל. הקהל אהב את הסרט הראשון, בואו נעשה את הסרט השני, בואו נעשה את הסרט השלישי. היום אסיפת הנתונים היא אחרת.
תמיד הייתי אומר לבנות שלי, הדרך לדעת שסרט הוא טוב, זה שאם עשו לו סרט שני.
כמובן אתה מצליח. זאת אומרת
שהסרט הראשון...
כמובן אתה מצליח, לא טוב.
הוא סרט טוב, והסרט האחרון אל תראה, כי החליטו אחריו לא לעשות עוד.
אז מהבחינה?
נכון, זהו, נגמר.
פעם זה גם היה על טלוויזיה, ככה בעונות של טלוויזיה. העונות האחרונות תמיד יהיו גרועות, כי היו מושכים בכוח, אבל היום יש נטייה לסגור סדרה בסיס. זאת אומרת, לא למרוח סתם, אלא היוצרים אומרים, זהו, 5 עונות. סמוך על סול, 6 עונות, שובר שורות. אז זה כבר לא נכון כמו פעם, שהעונות האחרונות, כמו חברים, שהעונות האחרונות הולכות לאיבוד, כי היום באמת יש נטייה, בחברות הסטרימינג, לסגור, וגם ב-HBO, לסגור סדרה שהיא עדיין טובה. ולא לחכות שהיא
תדעך.
אני חושבת שבכללי, כל פעם שאנחנו מדברים על כלכלה, איך שאני תמיד הולכת לכיוון הזה של הפסיכולוגיה, ואני מנסה להבין באמת מה אנו למדים על עצמנו, קודם כל, זאת אומרת, מכל הדבר הזה. מה למדתי היום מכל העניין הזה? אני חושבת הלקח הכי גדול זה גב כלכלי, זה תמיד טוב. אם יש לך גב כלכלי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ולהפחיד את כולם גם, להפחיד אותם.
לא, תראה, כשאתה מסתכל על תנאי הפתיחה פה, כרגע לפחות השוק הוא לא נורא גדול, הוא ילך ויגדל, אבל הוא לא נורא גדול. יש הרבה מאוד תחרות, הרבה מאוד מתחרים, והמחיר הוא לא רווחי, אנחנו רואים את הדוחות של החברות האלה, שהן מפסידות מהסטרימינג, ואז בתנאים כאלה יש סיכוי שבאמת מי שחזק ומי שיש לו את הגב הכלכלי הכי גדול ינצח, והשלב הבא הוא גם יעלה מחירים.
ועוד חשוב גם לזכור ש... הטכנולוגיות החדשות שממציאים כל עשור,
יש כל פעם... זה יכול לעשות מהפכה שלמה.
זהו, שם המהפכות מתחילות, כי בשנייה שפתאום אנשים לא עם הקלטות יותר, אלא עם דיסקים, ואפשר לשלוח מלא דיסקים, ואז יש פתאום אינטרנט מספיק עם רוחב פס מספיק, ואז אתה יכול גם לראות את זה באונליין, ואתה לא יודע מה יהיה בזווים זווים, ואיזה חברה, יכול להיות שאדידס בכלל ישלטו בזווים זווים, ובכלל אנחנו נצרוך את כל ה... את כל התוכן שלנו דרך אדידס מול נייק, אין עוד לדעת.
לא יודע אדידס מול נייק, אבל מה שקורה בזמן האחרון, זה שכל מיני חברות שלא ציפית שיעשו טלוויזיה, עושים טלוויזיה, טיקטוק עושה סדרות, אפליקציות של עיקריות עושה סדרות.
וואלה.
אפליקציית גיינדר, שהאפליקריות לאומים, עשתה סדרה.
הנה, אפל. אפל עובר מחומרה, ממחשבים.
כן, אבל אפל זה...
לא, אבל
זה לא טריוויאלי.
תשמע, כשיש לך את הקופסה הקטנה הזאת, היא גם ככה, לא תשים עליה את האפליקציה.
אבל הנה, IBM לא עושה סדרות, זה לא טריוויאלי.
אז חכה, זה בדיוק מה שאומרים לך, חכה. יש עוד במקרה, זה אולי איזה, לא יודעת מה, חרוזית, איזה, מה יש לנו, פרי הגליל, איזה סדרה של פרי הגליל, הייתי רוצה לראות.
שטראוס עשו סדרת מתח לאחרונה, מי יקבל
סלמונלה.
אני מחכה שרמי לוי ייכנס.
האמת, אפרופו, אם אנחנו כבר מדברים על תוכן וחברות, אז באמת פרסומות, איכשהו הם הפכו להיות עכשיו... ראית את החדש של רוי קפרי לקסטרו? זה תמיד כזה...
לא, כי שוב, דרך אגב, פרסומות תמיד היה מעניין, יש תחרויות של פרסומות.
כן, נכון, נכון.
אבל שוב, את מדברת על שוק שהוא הפסדי, ושאם יש בינג'ים ודברים שנורא יקרים, אז ברור שאתה צריך להכניס פרסומות כדי לממן את זה. ואת רוצה לגרום לאנשים לראות את הפרסומת ולא לזבזפ אותה. היום הרי הכי קל בזה, אני לוחץ קליק ו-15 שניות קדימה ונגמר.
דוגמה דרך
אגב... אז הוא חייב להיות נורא מעניינת, הפרסומת חייבת לתפוס אותך.
דוגמה מאוד מעניינת שקשורה לדיון שלנו, יצאו כמה פרסומות עכשיו של חברות השקעה. והחברה שעשתה הכי הרבה רעש והכי בלטה, זה חברה שלקחה את רוסן חברים.
נכון.
אוקיי, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, פתאום...
שברו את השוק.
אנשים שבחיים, אני שלא רואה פרסומות לחברות השקעה, פתאום אני מכיר את הפרסומת הזאת. ומהבחינה הזאת, הנה, תראו איך לוקחים עוד פעם, חזרה לנוסטלגיה, חזרה לסדרת טלוויזיה הכי קלאסית של פעם. כי היום צריך, אתה לא יכול, זה לא כמו שפעם פריים טיים, כל דבר שתשים בטלוויזיה יראו, ואתה חייב לבלוט. אז מהבחינות הזה, זה גם כן דוגמה לאיך עדיין הטלוויזיה, השימוש הזה בנוסטלגיה והחזרה אחורה, וזה שוב היתרון היחסי של דיסני שאין לאף אחד.
כן, זה טוב, גם כשחושבים על דיסני, ישר חושבים על כל הנסיכות, ועל כל הזה, וכל הדברים שגדלנו עליהם, ואין, אתה לא יכול להפריד אנשים מהילדות שלהם ומהדברים האלה, שהם איזה בנימים שלך. טוב, כמובן, אין בפודקאסט זה המלצה או ייעוץ, איך הוא אומר? הפודקאסט לא מהווה ייעוץ או זה?
כן.
זה מה שאנחנו אומרים בסוף. כן, אני רק אומרת שכן, כנראה שברגע שיהיה אפשר... אני בעד שהתחרות תגדל. איך אומרים? זהו, סבבה, אני בעד התחרות.
זה נכון, אבל...
אנחנו בעד התחרות פה.
שוב, כשאת מסתכלת קדימה, אז...
מה, אתה אומר אנחנו עלולים ללכת לכיוון...
בסוף, אם התחרות היא חזקה מדי ותגרום לנפילה של חלק מהמתמודדים, אז בסוף המחיר לצרכן יהיה גבוה יותר.
ובסוף אנחנו נשלם את המחיר.
נכון.
יפה מאוד, טוב, על עוד נזכה מהקפיטליזם בשבוע הבא. טוב, בסדר. דוקטור איתי חרלאפ, אנחנו ממש מודים לך על הדברים. החכמנו, למדנו, גדלנו.
היה כיף.
היה כיף, ואני הולכת לראות סדרה עכשיו, זה מה שאני אעשה. מה, יש לי דודה עכשיו, מה, לא? אתה לא הולך לראות איזה משהו עכשיו קטן?
אני קורא ספר.
איזה מתנשא זה, יאללה! ביי.
ביי.